אתם מאזינים לכאן הסקטים.
כאן הסקטים.
הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן רשת בית.
אני כבר כמה שנים מרגישה שהקריירה שלי בלשיר ולהתרגש מזה ולהופיע, זה עדיין מאוד חשוב לי, עדיין משהו מאוד מאוד מרכזי בחיים שלי, אבל קודם כל אין מה להשוות את הצורך שלי היום לצורך של אז. אני לא במרוץ של שום דבר, לא בתחרות. אני עושה מה שאני רוצה, מה שאני אוהבת, מה שעושה לי טוב.
שלום גלי אתרי.
שלום רב.
איזה עונג לארח אותך כאן.
כיף לי להיות פה.
אני תוהה מתי זה התחיל, הלשיר אצלך. כי מבחינתנו זה מאז ומתמיד, כלומר זה הפסקול שלנו. באיזה גיל?
זה די ממש כך. הופעה ראשונה אפשר לומר שעשיתי כשהייתי בפנימייה בהדסים, ובחופש הגדול הייתה קייטנה, ואז ביקשו ממני, כי הייתי אחות של יונה אתרי, והיא הייתה אז בשיאה. שלמה המלך של מהסנדלר, אז ביקשו מני לשיר, אז שרתי בגיל 10, עליתי לבמה ושרתי את השיר סתיו של אסתר עופרים, וזהו, ואז הייתה שתיקה מוחלטת עד גיל 15 וחצי, ששם הלכתי לפעם את התוכנית שעות ראשונות על כוכב נולד, כאילו, כן. של פעם, ולא התקבלתי.
לא התקבלת?
לא התקבלתי, כל כך התרגשתי, וזה היה, לא היה מקצועי כזה, בסולם לא נכון וכאלה וזה.
בוסרי.
בוסרי, וזה די כאילו פגע לי בתכון עצמי, אמרתי, לא, לא שיר, לא זה, ואז הגעתי גם לקריינות באיזשהו שלב. אבל איכשהו החיים לקחו אותי אחרת, והכרתי את דוד קריבושה שעבד עם אחותי יונה, והכריחה אותו לשמוע אותי, ו... משם הכל היסטוריה.
יש לך שמש היה הפריצה שלך?
יש לך שמש.
1971?
כן, של, זה של דוד קריבושה ומוטי המר, שניהם הלחינו את זה. מילים של שמרית אור.
אבל רגע, אמרת, הייתי בפנימיה. אני לא בטוחה שכולם יודעים את זה, כי...
שש שנים.
כן, שלוש האחיות, וגם הסיפור רק המשפחתי מאוד חם והדוק, אבל היית בפנימיה, אבא שלך נפטר.
נכון, שהייתי בת 4 וחצי.
ואימא שלך עבדה נורא נורא
מאוד,
קשה.
כן.
ויותר מילדה אחת.
הרבה.
כן.
שבעה.
ואותך שלחו לפנימיה.
שלחו אותי לפנימיה בגיל 9 וחצי, כי אימא שלי באמת עבדה כל יום וכל היום, וגם למדה בערב. היא רצתה, אחרי העלייה מתימן, היא רצתה לעשות משהו חשוב עם עצמה. ובאמת לימים היא משק בית, אז היא הפכה להיות עובדת סוציאלית מאוד נחשבת וכאלה.
אז איך מכולם שלחו אותך?
שלחו אותי ואת שוש. אני הייתי בפנימיה בהדסים 6 שנים, מגיל 9 וחצי עד 15 וחצי.
את זוכרת את זה?
בטח שאני זוכרת, כי זה היה...
לא, חרף גילי הפאות.
חרף גילי הפאות, תשמעי, 6 שנים בתקופה הזאת זה להתבגר לבד, ולהגיע הביתה פעם בחודש לשיש שבת. אז באמת התבגרתי. עכשיו, אמא שלי רצתה את הבסט, מה שנקרא, את הטוב בשבילנו, ואז היא בחרה את הפנימיה שאז הייתה הכי...
הייתה מותג, זה נכון.
כן, מותג... לימים זה השתנה קצת וזה, נהיה משהו אחר, אבל... ואז היה ילדים של עשירים, בשעורים, חלק מההורים בחול, ואז הפער היה נורא נורא גדול בין... אני שבאתי ממשפחה שהפרוטה לא הייתה מצויה בכיסה אז, לבין כל הילדים האלה, היה להם המון, וליל, ולהרבה אנשים שם זה הייתה התקופה הכי יפה בחיים שלהם. כשיצא לי לדבר איתה. לא, גם לי ושושי חפפה איתי, זה 3 שנים בפנימיה בהדסים. שתינו אמרנו שזה הייתה אחת התקופות הפחות מוצלחות. אבל אני בכל זאת תמיד כאילו תחצי הכוס המלאה, ויש כזאת. אני חושבת שזה לימד אותי המון על החיים, חוכמת חיים, ניסיון, להתחשל, להתמודד עם דברים. עם כל העצב שהיה בדבר אז, אבל אני למדתי להעריך את זה עם הזמן.
זה יכול להסביר למה מההתחלה לא היית סגורה לשירה בהכרח? כלומר, צריך אולי לעשות דברים... היית קצת דיילת?
הייתי קצת דיילת, זה מסיבות אחרות, מסיבות, לא, זה לא שחיפשתי עצמי בדיילות, זה פשוט
אבל זה
היה חלום.
כלכלי. זה היה חלום.
חלום שכאילו, אמרתי, אני חייבת להגשים אותו בדקה ה-90 לפני שאני אתפרסם איכשהו. ואני גרתי לימים, שוב אני חוזרת ליונה, שהשפיעה הרבה על החיים שלי, גרתי אצלה מזה תקופה, ובעלה, אור יפה, שהיה מותג בפני עצמו, היה 42 שנה קפטן בלעל, וכל פעם הוא היה חוזר מהנסיעות עם מזוודות ופותח, ויש דברים שאין בארץ וכל הזה. התגעגעתי לזה, אמרתי, אני חייבת כזה לנסוע 3-4 פעמים בחודש לחול, ואני לא כל כך הייתי חול ניקית כל כך, את יודעת. ואז אמרתי, כבר היה, עשיתי את הסרט להקה, וולנטינו, זאת אומרת, שירתתי.
כבר ידעו מי את.
לא, אז זהו, שירתתי וככה ידעו קצת מי אני בזה שאני גם אורי יוגיסי, הקפטן של אלעל, ביונת הרי, אוף קורס וכאלה, וקצת ידעו פה ושם, עשיתי פסטיבל חסידי, פסטיבל ילדי, אז התחלתי ככה. ואז באיזשהו שלב ששירתתי באלעל, ונהניתי מכל רגע, אני מוכרחה להגיד, ולנטינו נהיה להיט ענק. ואז הבנתי שאני צריכה להפסיק את ההרפתקה הזאת כשהסתובבתי בקבינה של המטוס באוגוסט, וזה היה קבוצות של תלמידים, וכשעברתי בקבינה כל המטוס שר לי ולנטינו, ולנטינו, כל כך לא היה לי נעים, זה היה מביך, והסתגרתי בגלי, גלי זה המטבח של, של המטוס, ושם החודשיים האחרונים כבר הייתי ככה מוסתרת, והבנתי שנפל דבר.
אז לשיר גם היה חלום? או לא היה ברור? כי מה שמספרת זה לא בהכרח היית
לא,
שם.
לא, האמת היא שלא הייתה לי, זאת אומרת, חשבתי שאולי אני אשיר, אולי לא, אני כאילו גיליתי פתאום בגיל 15 בבית שהייתי, פתאום שאני ששרה לעצמי, פתאום יצאת לי ויברציה כזאת.
אבל בלי הכוונה של הבית, למרות יונה,
לא.
למרות שוש, למרות...
בשום הכוונה, לא, להפך. אבא שלי היה חזן בבית כנסת בשעריים, ברחובות, והרבה שנים אחרי שהם היו בוכים כשהוא היה שר כל נדרי, היה לו כל מדהים, אמא שלי גם הייתה שרה יפה. כל האחים והאחיות שלי יצאו זמרים, מוכרחה להגיד. כולם שרים ממש יפה, לא מזייפים וזה. אפילו אחותי שוש שרה בהדסים באיזושהי עצרת פעם. אז זה היה משהו כזה בכישרון, אבל מכיוון שלא הייתה לי תחושה שאני לא עשיר, כן עשיר, זרמתי עם זה, אבל אז בגלל המבחן הזה שהיה לי, האודישן הזה שהיה לי בגיל 15.5, זה ממש...
ריסק לך את הביטחון העצמי.
ממש ריסק, כאילו אז אמרתי, טוב, אני אולי, אבל אני אנסה דברים אחרים. ואז ניסיתי, כדעת, כמו שניסיתי קריינות, זה לא עבד, מה שנקרא, wasn't meant to be כנראה. וקריבו שבגיל 17-18...
הוא זיהה.
בהחלט, כי יונה רדפה אחר חצי שנה שישמע אותי, ואז ירדנו, זה היה ליד קפה פינאטי בדיזנגוף, היה משרד של פשנל שעבד באותו בניין, פשנל המרגן המיתולוגי דאז, והוא שמע, וכששרתי לו שני שירים, אז הוא אחרי זה אמר, זמיר, ממש זמיר. וזהו, אחר כך גם לימים נהיינו זוג, אבל זה כבר שיחה אחרת.
אוקיי, מעניין.
כן, ואז יש לך שמש ועוד שיר, וככה התחלתי את הקריירה, וזהו.
נדמה לי, תקנית בני טועה, אבל כל ההתנהלות הייתה התנהלות הפכפכה כזו.
אז זהו, זה מה שרציתי בעצם להמשיך להגיד, שעדיין, למרות שהיה לי הצלחה ענקית עם השיר הראשון שהוצאתי והתחיל פרסום וזה, אני לא נסחפתי, ועדיין לא היה ברור לי אם זה הייעוד שלי בחיים.
קצת זמרת רקע, קצת מחליפה את רותי נבון.
כן, עשיתי קולות, כן, כן. ואמרתי, אני לא יודעת אם זה, יש לי איזה דרייב, איזה דחף או משהו. לא, ברור לי. ואז לימים, כאילו, התחלתי לשיר ולשיר, ואמרתי, זה הייעוד שלי ולא, לא. ואז עם השנים, הבנתי שהלכתי בעצם עם הנטייה של הלב שלי, בלי פשוט לחשוב יותר מדי. פשוט זרמתי בזה, ואז הבנתי, זה לקח לי המון זמן להכיר את עצמי, ולמצוא את הביטחון הזה של, שאני בעצם זמרת, ושאני יכולה לשיר הכל. עם השנים, הבנתי שבעצם זוכן הייתה נטיית הלב שלי, ופשוט הלכתי עם הבטן.
שזה די מדהים, כשגם זוכרים ביוגרפיה, שהמון דברים כאילו קרו לך במקרה. ולנטינו, הזכרת ולנטינו, בכלל היה אמור להיות של אילנית.
נכון.
נכון?
כן.
והללויה, בכלל היה אמור להיות של הכל עובר חביבי. נכון. ואיכשהו התגלגלו אלייך שני להיטי הענק האלה.
אני חושב שכל אחד יש לו קטעים כאלה בחיים, את יודעת, של מין הגורן מפגיש אותך עם דברים שלא תכננת אותם.
אבל כשזה נופל לחיקך, את יודעת לזהות שזה להיטים?
תראי.
שזה תופס?
אני יודעת לזהות... שזה, מה זה עושה לי? אני יודעת לזהות, לפעמים אתה יכול לפגוש בן אדם, אתה לא יודע כן, חיובי, שלילי, מה שנקרא דיאגנוזה. יש אנשים שהם ישר יכולים, observant, מה שנקרא, ישר יכולים לדעת אם הבן אדם הזה שווה לבטוח בו או לא כאלה. יש כאלה, נגיד בעלי הוא כזה. כשהייתי שומעת שיר, זה פשוט התגובה שלי אליו, זה מה שהפריע בשבילי. ותמיד אמרתי, אני בן אנוש, ויש לי רגשות, ויש עוד מיליונים כמוני. אם זה עושה לי ככה, אם זה מרגש אותי, ועושה לי דמעות בעיניים, ואני מתרגשת מזה, אז זאת בשבילי האינדיקציה. בדרך כלל, השירים שעשו לי זה נהיו באמת להיטים, אבל היו גם כאלה שעשו לי זה ולא נהיו להיטים.
כמו?
אני יכולה לתת לך רשימה של מה שנקרא.
כלומר, אני יכולה לנחש מה עושה לך את זה, ועושה את זה לכולם, והופך ללהיט, אבל מה עשה לך את זה, ואולי הפתיע אותך שלא הפך ללהיט?
הרבה דברים שנבעו מכמה דברים. קודם כל, אף אחד לא יכול לנבא מה יצליח, מה לא יצליח, את הקוד הגנטי של הקהל. זה צריך להיות פיזיקאי בשביל זה, אולי, וגם זה לא בטוח. בוא נגיד שבשנים האחרונות זה הרבה יותר בולט, בגלל שיש הצפה של כל כך הרבה זמרים, בלהקות, ובדור, שני דורות כבר התחלפו מאז ימי הראשונים. ובגלל ההצפה הזאת, ויש רדיו אזורי, ויש כל כך הרבה, אז המון דברים נופלים בין הכיסאות. שאפילו לפעמים אין הזדמנות להקשיב, נגיד. ואני מבינה את זה, כי זה הצפה כזאת. ותמיד אני אומרת, מה שטוב זה טוב. אני מאמינה במשפט הזה.
מה ששורד במבחן הזמן?
מה ששורד במבחן הזמן?
כן, הוא טוב, שיר ששורד במבחן הזמן, לא כזה שהוא בפסגה לשלוש דקות, ואז אתה כבר...
לא, זה ממש עניין אחר. אני מבינה את הלהיטים האלה של, את יודעת, שתופסים אותך באיזה רגע, זה כמו איזה מין התאהבות כזאת, מין התאהבות לא רצינית, אבל אתה מתאהב אותו רגע. אז בגלל כל השירים שמסביב וכל זה, אז הרבה פעמים הלכו לאיבוד שירים שמאוד מאוד האמנתי בהם ולא הפכו ללהיטים, אבל זה חלק מהדינמיקה של החיים שלנו, שזה ככה, הכל נהיה הרבה יותר...
אינסטנט.
כן, אינסטנט, וגם, את יודעת, דור בא, דור הולך, ויש, צריך לקבל את זה פשוט.
אני רוצה רגע להתעכב על הללויה הזכרנו, זה ידעת שיצליח.
האמנתי בשיר זה מאוד, כן, האמנתי בו.
עד כדי משהו הפך להיות? המסע הזה חובק עולם, גרסאות באלף שפות, צרפתית, גרמנית, אנגלית, יפנית.
לא, לא כל כך רחוק. ברגע שהבנתי שהוא יכול לזכות באירוויזיון, אז יכולתי לחשוב על כל הדברים האלה הלאה, אבל חשבתי שהוא מועמד רציני, אבל לא ידעתי שהוא יזכה. בוא נגיד, לא הייתי בטוחה שהוא יזכה. שמעתי המון קולות מסביבי שאמרו את זה, אבל אני לא, אני יודעת שכאילו, השירים, היה שם רשת של עיתונאים מכל העולם בשבוע הזה של האירוויזיון, והיה מה שנקרא חדר שהיה כזה פרס קונפרנס, מסיבות עיתונאים עם הזמרים, כל הזמן היו שם כל הזמרים וכל העיתונאים, ואנחנו בקושי עשו לנו את המסיבות עיתונאים האלה. בכלל, אז אמרתי לעצמי, חכו, שהשיר הזה יזכה, אתם תקיף, כאילו,
אתם עוד תבואו.
אתם עוד תבואו, וזה בדיוק מה שהיה.
כמה מזה זה העובדה שהייתם להקה, כשאת הסולנית שלה, את המובילה, והאם את תוהה מה היה קורה אם היית עושה את זה לבד?
את הללויה לבד?
כן.
אני חושבת שמה שנקרא הרכב מנצח, לא להתווכח. זאת אומרת...
כי הוא הורכב במיוחד.
הוא הורכב במיוחד.
כל הרכב החביבי באו ככה.
נכון.
שלושה ואחת.
הוא הורכב במיוחד לצורך השיר. לצורך השיר ספציפית, לצורך הקדם אירוויזיון. היינו זמרת סולנית, ושלושה בחורים שגם שרו. היה גם סולו ליהודה תמיר שם של בית. כאילו בדיוק כמו שזה היה עם הכל עובר חביבי, זה עבר להיות בהללויה. האלבומים שהוצאנו והכל, זה היה הפעם היחידה שנגיד שהיה, דעת, קצת אולי, זה לא משנה כאילו שזמר מוביל שיר בזה. אז זה היה כאילו מין יחד כזה. אבל אני חושבת שאני לא יכולה לתאר מה היה קורה לבד, כי השיר הוא מנצח. אבל אני חושבת שכמו שזה היה עם להקת חלב ודבש, כמוצר מוגמר, זה היה, הכל עבד נפלא ביחד, עם כל, העיבוד של קובי אושרת, המילים של אימהוק, של שמרית אור, המנגינה כמובן של קובי, ואנחנו, אני חושבת שהלהקה בכללותה.
ולכן החלטתם להמשיך עם זה?
כן, לכן החלטנו להמשיך עם זה, בגלל שיום אחרי האירוויזיון שהיה בארץ, שהיה דבר מרגש ביותר בפני עצמו, בבית, בירושלים וכל זה, כבר נסענו לעשות טלוויזיות והופעות של טלוויזיה בכל אירופה. אז זה ככה היינו, כאילו זה, אי אפשר היה לעצור את, את, את התנופה, את כוח האנרציה של זה, שהגענו, פשוט כל הזמן נסענו, כל הזמן נסענו, וכל הזמן נופענו בטלוויזיות, זה היה בערך שנה ומשהו, ולא היה זמן לנשום, ואז אחרי זה, כשהיה זמן לנשום, אז זה כנראה התפרק, לא בגללי.
למה?
הם ויתרו עליי.
באמת?
כן, אני יודעת שאף אחד לא כל כך יודע את זה.
לא, אני קצת המומה.
כן, מי ששומע את זה, כן, ואתה יודע, זה כזה מיני, הם ויתרו עליי, בפירוש, וגם...
למה?
איך נודע לי, נגיד, שיש לי מחליפה?
לאלופטים.
כן, ושאני יותר לא בלהקה. איך נודע לי?
איך?
כמו שנודע לך, מהעיתון.
קראת בעיתון?
כן. תלצה לי עיתונאי לבקש תגובה.
טוב, אז תגידי תודה, עוד לקחתי פה זמן, כי היום באינטרנט היית מגלה את זה הרבה יותר מהר, בטלפון.
נכון, לפני שמבשרים את הבשורה לקרובי המשפחה, מה שנקרא, כן. והם המשיכו כמובן עם הלהקה, ואני המשכתי בשמחה, בקריירה שלי לבד.
זהו, אילץ אותך, או חייב אותך, או תרם לכך שהפכת להיות, ביסס את היותך סולנית, לבד.
לא באמת, כי היה לי חוזה שהיה לי עוד מקודם עם המרגנים, כזמרת סולנית בפני עצמה, קריירה לבד, והיה חוזה אחר שלי עם הלהקה, כאילו, ביחד. היו שני חוזים שונים.
שני מסלולים נפרדים.
כן, אז המשכתי גם ככה וגם ככה. למרות שבזמן הלהקה, אז לא היה כל כך מקום וזמן לקריירה שלי לבד. אז ברגע שזה הסתיים, כמו שהסתיים, אז המשכתי בעזוז ושמחה לעשות את שלי.
רגע, אני פותחת רגע חלון מהשירה למשחק. שהזכרתי את זה במילה. איך זה נהיה ומתי? מי אמר, וואלה, היא גם יכולה לשחק.
תמיד יש מישהו שאומר את זה על זמרים. אז כמו ששר התחילה לשחק בזמנו בהוליווד וכל זה. תראי, זמר, אומן, רקדן, צייר, יש בזה משהו משותף לכל ה... לפעמים זה הולך ביחד. אני למשל גם מציירת, כן? אחר כך אם תרצי, אני אראה לך. פשוט מישהו חשב עליי... אני חושבת שהראשון שחשב, לא, דווקא לא היה הראשון אבי נשיר, אבל חשבו עליי והציעו לי תפקידים, ואמרתי למה לא, זה חלק מהתעשיית הבידור, עוד פן של העניין הזה, והלך לי דווקא לא רע, וזה היה נורא נורא נחמד. לימים אני יותר מיקדתי את עצמי, את האנרגיה למוזיקה, אבל כל הזמן עד היום יש הצעות מהצעד בזה שחלק מתאים, חלק לא.
בלהקה היית מירי?
בלהקה...
מלי. אחר כך היית מירי בגיזנגוף 99.
שזה היה ממש משונה. ממש משונה, כי אבי נשר בא ואמר לי, את היא מלי. אמרת לו, מלי? מי זה מלי? בסדר. הוא הביא לי תסריט כזה, אב קרס. קראתי את התסריט. הגעתי לאמצע, לא ראיתי מלי. מגיע כמעט לסוף, אין מלי. אמרתי, אבי, אמרת לי שאני מלי, אבל אין מלי. אז הוא אומר לי, לא, אני, איך שאני עובד, זה היה סרט ראשון שלו, מהראשונים. אנחנו בונים את זה תוך כדי צילומים. וזה מה שקרה.
שזו דמות שלא הייתה בתסריט הראשוני.
לא.
והתווספה?
כן.
אהבת את הדמות? חסרת ביטחון.
חסרת ביטחון נוראי, קצת מתביישת במוצא שלה או משהו כזה.
הזנב של גילת אנקורי. לא זוכרת את שם הדמות של גילת.
כן, אבל בסוף אני הראיתי לה. בסוף, כן, יש איזה צנה ש... אז כן, זה היה משהו שדי קרוב אליי בשנותיי הצעירות.
מהחוסר הביטחון?
כן, לגמרי, לגמרי.
איפה זה בא לידי ביטוי בקריירה, חוסר הביטחון?
זה בא לידי ביטוי בקריירה, שאני אתן לך דוגמה, נגיד, הפוכה למישהו שיש לו כן ביטחון עצמי מההתחלה, אז הוא לא צריך יותר מדי לחפש את עצמו, הוא יודע מי הוא, מה הוא רוצה לעשות, מה המטרה שלו. אני לא ידעתי. ואמרתי, רק אני יכולה לחפש את זה. וחיפשתי, עשיתי לי אלבום רוק'נ'רול, שזכה בזמנו להפקת השנה. אוקיי? אני אומרת, זה אמר מקצועי, יכול לעשות הכל, גם רוק'נ'רול. עשיתי אלבום כזה, עשיתי אלבום מתי כספי, עשיתי... באיזשהו שלב, הבנתי. כאילו, הבנתי מה יותר מתאים לי. הבנתי מה החיבור שלי לקהל. וזה לקח הרבה שנים. והאלבום הראשון, שהיה כבר משהו ש... הומוגני מבחינתי, מבחינת האישיות שלי, היה אמצע ספטמבר, שאחריו יצא אלבום ועוד אלבום, ובאמת זה האלבום הראשון שהצליח בגדול, כי היה משהו באמת שלי, משהו בזה שזה גם עבר החוץ על הקהל, ואז התחלתי לאסוף קהל שקנה את האלבומים שלי, וזה עדיין לא הייתי מספיק בטוחה לעמוד על... זאת אומרת, עמדתי על במה והופעתי, זה מתבקש, אתה לא יכול רק לשיר ולהקליט ולא... אבל עדיין על הבמה הרגשתי שאני עד לא הגעתי למקום שהגעתי אליו בשירים. במוזיקה, באלבומים. וגם זה לקח לי קצת זמן.
במה זה בא לידי ביטוי? בדרך שבה את עומדת על הבמה?
כן, שהרגשתי שאני עדיין לא מרגישה מספיק נוח להביא את האני שלי הטבעי, ולשתף את הקהל במי אני בעצם, שילמדו להכיר אותי, כי הרי בסך הכל את באה להופעה, וזה אנשים זרים לחלוטין, שאף פעם לא פגשת.
לא יכולה להיפתח עד הסוף? זה מין סגירות כזו?
הרגשתי שכן, ואני עבדתי על זה מאוד מאוד קשה. עמל נפשי רב עם עצמי, כמו גדיים, אומרים שגדיים זה, הם מגיעים בסוף.
גדיים במזלות, את מתכוונת?
כן, אבל לא כזה. בכל אופן, כן, שהם מגיעים בסוף למטרה שהם מציבים, אבל הכל הולך להם קשה ולוקח זמן, אבל את יודעת מה, אני מברכת על כל מדרגה שעברתי בה, היא תמיד נתנה לי משהו, רק לטובה, והשאירה אותי בכל מיני דברים.
מתי זה השתנה? מתי הרגשת ש...
קטע של הבמה?
כן.
אני חושבת משהו כמו 22 שנה.
וואו.
אני, תמיד היו לי...
לא, לפני 22 שנה. כן. אבל כבר אחרי קילומטראז'.
אחרי קילומטראז', כן. זאת אומרת, הרגשתי, תראי, אני חושבת שאומנים, זמרים, הם פרפקציוניסטים, אני דורשת מעצמי הרבה יותר משאחרים דורשים ממני. תמיד זה היה מין לקבל את עצמי, ואני לא ויתרתי לעצמי. אני הרגשתי שאני מופיעה ושזה בסדר, ונשאר יפה, וזה, אבל הרגשתי שיש בי עוד רזרבות שלא באות לידי ביטוי. ולכן אני, אז לא, אני החמרתי עם עצמי, ולא סלחתי לעצמי, וראיתי שאני על הבמה, ביופי של הופעה, אבל תמיד אמרתי, זה לא מספיק ממה שאני מוציאה. אני צריכה להוציא עוד הרבה יותר ממני. יש מה להוציא. ולכן, זה מה שקרה לי לפני 22 שנה. באמת שהיו לי תמיד מנהלים נהדרים, אבל לפני 22 שנה פגשתי את אסף דרי, שהוא היה מנהל הצגה שלי, ועבדנו באותו משרד, והוא פשוט האמין בי כנראה יותר מאחרים, ולקח אותי בתנופה אדירה להופעות, לפתוח קופות, מה שנקרא. לא הייתי חזקה בפתיחת קופות, ברכישת כרטיסים. לקח אותי ישר, זרק אותי למים. ופשוט גם העבודה העצמית שעשיתי וכל שאר הדברים והניסיון והקילומטרש, כמו שאת אומרת, בבת אחת נפתחתי כאומן במה. בבת אחת נפתחתי וזה רק הולך ונהיה יותר ויותר, כאילו, לא עד לזה, כאילו, אין לזה סוף בינתיים.
האור השני שלך.
כן, כן, ממש ככה. וכאילו נהייתי שני אנשים שונים, אני במציאות ואני על הבמה, שזה סבבה.
מתבקש שנשמע אותך קצת גם שרה. את אומרת, הם אומרים, מדברת, מדברת, מדברת איתה. אז בחרנו שיר אחד המקסימים שלך, אבל האמת היא שכותרת מקסימים נהדרים, מתאימה לכל שיר. עם סגיב כהן את עובדת הרבה.
סגיב כהן, עשיתי איתו את האלבום בין האש ובין המים, והוא כתב את כל המילים, את כל הלחנים, ופשוט הוא גם זמר נהדר, והוא שר איתי גם ביחד את מהמרחקים שבאלבום.
איך ידעת?
לא, רציתי להגיד שאז זה, ועכשיו, אחרי הרבה הרבה שנים, מאז האלבום, שיתפנו שוב פעולה עם יצא לי שיר.
נשיר החדש, עוד לא מאוחר, אליו עוד נגיע. אבל קודם נשמע את מהמרחקים.
תמיד אשמח.
רגעה וגעה, את אוספת לאט את גופך. אנשים שפגשת שהיו בשבילך, ובין רגע נשארת עם צילך. את היופי שלך, את הקסם שבך, לא תוכלי לחלוק עם כולם. הסתכלי מסביבך, תאהבי את עצמך ושמרי את נפשך לעולם. מהמרחקים שאת בורחת לא ידעו דרך חזרה, שם את הולכת תשובה
ורוקנים רגשות משומשים. אולי תמצאי את אושרך, את כוחך, שקברתי מזמן בשנים. מהמרחקים שאת בורחת, לא ידעו דרך חזרה. שם את הולכת לאיבוד במנהרה בלי מטרה, והשחקים תושרך את כוחך ורוקני רגשות משומשים. הסתכלי מסביבך, תאהבי את עצמך ושמרי את נפשך.
כשאת שומעת את עצמך, זה עושה משהו או שזה מפתיע, זה מרגיע? את בודקת איפה שרת נכון, לא נכון?
לא. את הבדיקות האלה אני עושה באולפן. את יודעת, נגיד שעשיתי את השיר עוד יום, שהוא שיר מאוד מאוד מורכב, וגם סולם מאוד גבוה, והוא לא להיט לפי קריטריונים, שקט ומיוסר כזה. אז אני זוכרת באולפן שהייתי עם עתי כספי, אז אמרתי לו, בוא נעשה עוד טייק. כי הטייק הזה שעשיתי עכשיו הוא כזה, פה טעיתי, פה זה לא היה מדויק. ואז עשיתי עוד שני, אני לא חושב שאת צריכה, אבל טוב, עשיתי עוד שני טייקים. אמרתי, תשמע, איזה הבדל, הטייק האחרון שעשיתי, איזה יופי, איזה בליטוש. הוא אמר לי, זה בדיוק ההבדל. שהטייק ההוא יותר מרגש, והוא אנושי. ופה את נשמעת כמו זה. ואז אמר לי משפט, תראי, צריך לדעת מתי לעצור. כי אחרת עשי 5 שנים אלבום. אז יש גם את הדבר הזה, אז אני לא כל כך, את יודעת, מתחילה לחפש מה לא בסדר, אחרי שאני כבר החלטתי. ברגע שהחלטתי, אני זורמת הלאה. אבל זה נכון שתמיד אתה מחפש, שאתה רואה את עצמך, אז אולי בגלל זה אני לא רואה. לא רואה את עצמי.
אני הייתי שומעת אותך המון, המון. כשהייתי בתיכון בעיקר, היה לי טייפ כזה, מצד הפזמונים, והייתי מקליטה אותך. ואחד השירים שהכי עשו לי את זה, אני לא תפלו אם זה יפתיע את החולוקי, אחד השירים שלא הפסקתי לשמוע היה, שזה של יונה וולך.
כי איתה אחרירה בגלל שאני אוהבת.
וואו, ואותי זה העצים, ואני הרגשתי שאני אפה כשאני שומעת, כי איתך זה רק בגלל שאני רוצה,
כי איתך
רק בגלל שאני חייבת. והרגשתי שזה...
4 שורות היו בשיר הזה, זה הכל.
והרגשתי שזה פותח אותי. ונהיה
הפקת ענק על זה, כן.
וזה ממש עשה לי את זה.
מעניין מה שאת אומרת.
כן, כי אני יודעת שהיום יש לפחות שיר אחד שלך של מלך הבת מצוות, השיר הזה.
כן, מלך הבת מצוות. מלך הבת מצוות.
של העצמה נפשית.
לא כיוונתי לזה, זה קרה מעצמו.
זה נכון, זה באמת קרה מעצמם. ממש הרגשתי שזה פותח אותי, מעיף אותי למעלה, הבחירה שלך, מה שאת רוצה, מי שתאהבי, זה הכל בידיך.
זה מוטו, זה כאילו 4 השורות האלה של יונה וולך, זה, את צודקת, יש בזה, לא חשבת את זה שזה דומה למה שאת אוהבת, מהבחינה הזאת, תעשי מה שאת אוהבת. זה מין סוג של מוטו כזה, לא דרמטי, אבל מוטו כזה של בפשטות להשיג את המטרה, כאילו, לא תמיד זה קל, אבל זה המוטו שלי, ככה אני חושבת, ככה זה מה שנקרא העמדת הראש שלי, state of mind שלי, איך מתרגמים את זה?
כן.
כן, ככה לפי זה אני הולכת, האמת, כן.
יש דברים שאת אומרת היום בדיעבד, וואלה, הייתי צריכה לעשות ככה, הייתי צריכה אחרת, אולי הקריירה הייתה מנותבת בכיוון אחר. או שלא, אין חרטות.
לא, לא, בוא נגיד א', דבר ראשון שהכי חשוב זה לא רלוונטי. אבל בהחלט שהיו לי מחשבות כאלה. תשמעי, אני בגיל 18 רצו להחתים אותי, הייתי באיזה פסטיבל בפורטוריקו, הצגתי את ישראל, רצו להחתים אותי, בא אליי מנהל בעלים של אטלנטיק רקורדס, איש כזה משכמו במעלה עם שיער לבן מבוגר, ואמר לי אחרי הופעה שלי בזה שהוא רוצה להחתים אותי על חוזה לאטלנטיק רקורדס, שזה ענק. ואז אני זוכרת שאמרתי לו, I'm sorry, I can't, because I have a contract with this red disc in Israel. כן. אז אני אומרת, יואו. כאילו, אני חושבת שזה היה יכול להפוך לי את החיים ואת העולם, את מבינה? אז נגיד נקודות כאלה, אבל באמת, זה לא רלוונטי. אני הייתי מי שהייתי אז. גם היה לי אז את קריבושה שצידד גם כן בעניין הזה. ואת יודעת, כאלה דברים, מה שנקרא, העולם, החיים האלה הם מחמצות. את יודעת, וזה כנראה חלק מהחיים גם. אז מה אני יכולה לעשות? את יודעת, אם הייתי יכולה להחזיר את הגלגל אחורה? לא יודעת, החיים שלי היו נראים יותר טוב, פחות טוב. ארוכים יותר, קצרים יותר, מי יודע לאן זה היה דלתות מסובבות, תדעת.
אבל היום, למשל, את גם יכולה להחליט, אני יותר, יש כל כך הרבה להיטים שישמעו אותם בלי הפסקה. אני לא חייבת להמשיך וליצור שירים, או שאולי את כן חייבת, זה עניין של צור.
ממש לא. בדיוק ההפך מה שאת אומרת. אני כבר כמה שנים מרגישה שהקריירה שלי בלשיר, בלהתרגש מזה, בלהופיע, זה עדיין מאוד חשוב לי, עדיין משהו מאוד מאוד מרכזי בחיים שלי.
צורך?
גם צורך, כן. אבל קודם כל אין מה להשוות את הצורך שלי היום לצורך של אז. אני לא במרוץ של שום דבר, לא בתחרות. אני עושה מה שאני רוצה, מה שאני אוהבת, מה שעושה לי טוב. אני לא מרגישה שום צורך ושום מחויבות לעשות אלבום כל שנתיים. אני כבר לא מופיעה בערב יום העצמאות כבר הרבה הרבה שנים.
שזה על הבמות.
על הבמות.
אבל בתוכניות טלוויזיה, לפחות אחת שאני זוכרת, נכון. רק האחרונה שהיינו ביחד.
ברור, כן. זה למה לא? אבל להתחיל להגיע לכל המקומות האלה בחוץ, עם כל השומרים והשערים האלה, וזה ברדק אחד גדול בעצם, ואתה נוסע ממקום למקום, ולא תמיד מגיע להופעה האחרונה, זה מרגישה ש...
די,
אני יכולה לוותר על כמה דברים. את יודעת, כל מיני דברים שביטרתי להם, מה שאני לא להופיע בזה ולא בקניון, דברים מסיבות. וגם, אז אמרתי, אני לא במרוץ הזה, אני בקצב שלי. אני רוצה לעשות לי ולביתי, למשפחה שלי. יש לי היום שני נכדים, זאת אומרת, הבת הגדולה של יורם בעלי, יש לה שני ילדים מקסימים, ואני סבתא לכל דבר.
נורא מוזר שאת אומרת, זה גם
כן,
את
מבינה? בכלל לא, כאילו ממרומי גילי, בכלל לא.
א', לא רואים, אני מצטערת בשבילכם המאזינות והמאזינים שאתם לא רואים, כי אתם מפסידים, כי היא לא נראית סבתא בכלל, היא נראית גלי יתר.
אולי סבתא רבה, אתם. קרבת.
את יודעת, הריינתי פה את ריקי גל וירדנה הרזי, ושתיהן, כאילו, כבר לא בלחץ הזה גם,
נכון.
ושתיהן אמרו לי, היום אנחנו שרות טוב יותר מאשר שרנו כשהיינו צעירות. זה עניין של בשלות, זה עניין של רוגע, זה עניין של אינטרפרטציה, פרשנות לשיר, והצליח.
קודם כל, כולנו בשקט יכולות להודות, הדור הזה, פלוס מינוס, זה ש... אין לנו את אותה וירטואוזיות שהייתה לנו אז. מטבע הדברים, אנחנו מתעסקים עם המיתרים שלנו עשרות...
מה בא? יכולת לעלות, לרדת.
לא, לא, אני יכולה להגיע לסולמות, אבל הכוונה, בכל זאת עברו עשרות שנים, וזה לא יכול להיות אותו דבר. גם פגשתי אחת מהזמרות שאמרת, ואמרה לי, תשמעי, אף אחת מאיתנו היא לא כמו שהייתה. אבל בהחלט, בהחלט, אני מרגישה היום שההגשת טקסט שלי היא פי מיליון ממה שהייתה פעם, שאני מצליחה להעביר את הרגשות שלי בדרך השירה שלי, שיש דברים בי בקול שלי שלא היו לי אז, שזה כמו שאמרת, בשלות, וזה בא לידי ביטוי, ואני מאוד, כאילו, נכון שהיינו רוצים אולי להיות יותר, לא היה לי בצעירותית מה שיש לי היום, בוא נגיד ככה. מבינה שזה, את יודעת, זה כמו שאחרי ההתאהבות באים דברים אחרים ובאה חברות עמוקה, ואם זה מצליח, כן? שזה ערך אי אפשר, אין לתאר את הערך של זה, מה שזה נותן לך בחיים, ומה שנותן, את יודעת, לטעם של החיים שלך, לעניין. אז זה בדיוק מה שקורה כאן. החברות מחליפה אמנם את ההתרגשות אולי, אבל במקרה שלנו, ההתרגשות נשארת. זאת אומרת, אולי טכנית יש כאן שינוי, אבל כל כך את מקבלת הרבה דברים במקום זה, שאני נורא נהנית היום הרבה ממה שאני עושה, הרבה יותר ממה שהייתי נהנית בתחילת דרכי.
כמה מזה זה מה שהזכרת קודם, המשפחה, השקט, החברות, בעלך, הבת שלך, הנכדים שלכם?
בטח שיש לזה מקום. אני נהנית, כמו שאמרתי, לעשות לי ולביתי. אני מאוד נהנית מהמקום של זה בחיים שלי היום, והמקום של זה הרבה יותר גדול מה שהיה אז.
הנפח שזה תופס בחיים שלך? כשאת לא במרוץ.
בהחלט, בהחלט.
כל עם ישראל עקב אחר המרוץ שלך, אחר ילד, ילדה.
כן, כן.
וכשהגעת לזה, בהתחלה הסתרת. לא כזה, לא סיפרת על זה, אבל אחר כך גם נפתחת וסיפרת.
נכון, לא הסתרתי זה. יש את הדבר הזה של גם, יש את
ה... מה, לחטט ברחם?
לא, איך קוראים למקום היפה והנהדר הזה שקוראים לו בירושלים, למען הילד שיצחק אדמן עומד בירושלים.
כן.
הוא בזמנו, אני צריכה גם לזמרות אחרות שהלכו בדרך דומה לשלי, הוא בזמנו אמר שלא צריך לדבר על זה, על ילד.
כי זה לא טוב לילד.
זה לא, בעיתונים או משהו, כי אנחנו לא שואלים אותו. הוא בגיל שהוא עדיין לא בגיר. אז יש מזה, זה משהו קצת שאנחנו לוקחים, לא יודעת, אני, יש הרבה אחרות שכן היו עושות את זה, אבל אני הרגשתי מאוד מחוברת לזה, ואף לא רציתי לדבר על זה. לא הסתרתי, כל מי שידע, ידע, את יודעת. אבל כן, לפני איזה שנה, שנתיים, עשיתי איזה כתבה, והרגשתי מאוד בפתיחות לדבר על זה. בהחלט, זה לא, זה משהו, אתה שאני מאוד גאה בו, זה הדבר הכי חשוב שעשיתי בחיים שלי.
הכי חשוב שעשיתי בחיים שלך.
כן. כשהבת שלי הייתה בת שנתיים, וקצת יצאתי עם השוק הזה של שאתה כבר לא אדון לעצמך, ושיש פרופורציות אחרות, וזה, אם אני עם העצמאות והלבד, שאני מאוהבת בלבד שלי, כן? אחרי שיצאתי עם השוק הזה, אז אמרתי, וואלה, זה הדבר הכי חשוב שעשיתי בחיים שלי. כן, בהחלט.
זה יכול להסביר גם את השקט עכשיו.
זה יכול להסביר הרבה הרבה שקט מכל הבחינות. אני אחרי שהייתה לי ילדה, מצאתי את ה... תמיד הייתי, בוא נגיד, הייתי לבד, אבל גם היה לי זוגיות הרבה, מה שנקרא, ארוכי נגן. כן, מה שנקרא, סיפורים. אבל את השלווה, במיוחד שאתה מתבגר, מגיע ככה לסביבות גיל ה-40, וזה השלווה והשקט הזה... של לראות הזוגיות באור הנכון באמיתי ומה שטוב לך, אחרי הילדה קיבלתי שקט עמוק מהבחינה הזאת. כי לא היה לי את המרוץ הזה של אני צריכה להכיר מישהו וישר זה חייב להיות רציני. וישר זה כי צריך ילד גם, כי הזמן עובר, הגיל הביולוגי, נעלם לחלוטין. ולכן הייתי הרבה יותר פנויה, רגשית, פיזית בכלל, לחשוב ולקבל אליי לחיים את הבן אדם שמתאים לי. יום אחד יבוא מי שחיכית לו, מי שאת רוצה, מה שאת אוהבת בו.
כן, okay. כל מה שאת אוהבת.
כן, וזה אחרי הילדה.
אז היא פתחה את הצ'קרות.
לגמרי.
איך את עכשיו בקורונה?
עכשיו או חצי שנה?
בחצי שנה האחרונה.
זה התחיל נפלא מבחינתי. התחיל נפלא, זה כמו שאמרת לך שאני מלכת הלבד, אני כל כך, יש לי מה לעשות עם עצמי, ואני חברה מאוד טובה של עצמי, ומעניין לי מאוד איתי. אז, ואני גם לא אוהבת לצאת בכלל לאירועים, השקות ברור שלא, ולא אוהבת לצאת, אני אוהבת להיות בבית. אז קיבלתי לגיטימציה, זאת אומרת, כאילו לא הייתי צריכה להתנצל למה אני בבית, כאילו בעצם אני המשכתי כרגיל, רק עכשיו כל העולם עושה כמוני. ואז הייתה כזאת לגיטימציה של כאילו אני חייבת להישאר בבית, אני לא צריכה לספר...
כי כולם נשלחו הביתה.
כן, אז הייתי צריכה, וזה היה לי תענוג גדול. אבל גם הייתה תחושה שזה זמני, ושאתה יודעת, מן הרפתקה כלל עולמית כזאת, כולנו חווים חד פעמי, זה לא קרה לפני זה אף פעם, ולא קרה, כאילו, מי יודע מה הייתה פעם הזה. זה היה משהו כזה חד פעמי עם כל העולם. חוויה. הרפתקה, אממה, את יודעת, עם הזמן אנשים לא מתפרנסים, אנשים לא עובדים, אנשים מובטלים, חולים, ולא עלינו תמותה. את יודעת, כאילו זה התחיל להיות לא כל כך נחמד. אז כמובן שיש את ההתחלה, ואת ההתפקחות אחר כך, וזה, את יודעת, כן? לא פשוט.
ובטח במקום שבו את נמצאת לראות מה זה עושה לעולם התרבות.
לגמרי.
ההרס המוחלט, העובדה שאנשים גם בפעם, התקשו כבר לצאת גם כשיפתח, כי הם כבר גילים לצרוך מוזיקה ויצירה במסכים, ולצאת גם מסוכן אולי, וגם עולה כסף שאולי כבר אין.
לגמרי, זה נהיה, וגם שכבר התחיל קצת לדגדג ולקרות, אז שוב, אנחנו במה שנקרא בסגר, עוד פעם, ולא, אני לא יודעת, אני בטוחה שיהיה לזה סוף באיזשהו שלב, אבל כרגע אנחנו לא רואים אותו.
זה שיקול כשאת מתלבטת, אני מניחה אולי לפני חודש, או מתי שנכתב השיר והקלטת אותו, מה, אני הוציא עכשיו שיר חדש?
בהחלט, גם אמרתי לעצמי שכל תקופת הקורונה, לא היה גם מה לאנשים להוציא שירים, כי איפה בדיוק היו, זה לא היה מצב רוח, פעם ככה, פעם ככה, לא היה ביטוי טלוויזיוני לזה, תוכניות רוח, שום דבר. אמרו, זה לא זמן להוציא, ובמיוחד את שירים כאלה שמחים בזה. ואז, וידעתי שכולם מחכים, מה שנקרא, במערב, מחכים על נקודת הזינוק שם באולימפיאדה.
מתי לשחרר?
מתי לשחרר. אז ידעתי שאני אצא עם מבול, אבל לא תיארתי לי איזה מבול. לא תיארתי לי שזה יהיה כמות כזאת, אבל כן, את יודעת, איכשהו ניסיתי להנמיך ציפיות ולקחת את הכל בחשבון, אבל אפשר גם לא לעשות. השיר הזה כבר נמצא אצלי, ובגלל איזשהו אירוע אישי שהיה לי איזה חודש לפני שהוא יצא, הייתי בזה עצבת לכמה רגעים, ובאמת, בקטע של משהו שאמרתי, אין לי שליטה, אין לי השפעה על זה, אני לא יכולה לעזור, לא יכולה להיות מה. והייתי מאוד מאוד ככה, והרגשתי שאני קצת ככה נופלת, את יודעת. גם אני מתכופפת. ואז אמרתי לעצמי, רגע, את אומנם לא ילדה, אבל לא מאוחר. תנשימי עמוק, תנשימי עמוק. ופשוט זהו, זה המצב, תלכי הלאה, תזרימי, תמשיכי ללכת הלאה. ואז אמרתי, יו, זה בדיוק כמו שהשיר שלי אומר. לא מאוחר להסדיר את הנשימה. וכאילו, קדימה, תמשיכי, החיים, כל החיים שלך עוד מאחורייך, סתם. כל החיים שלך לפנייך.
לא, אבל לקחת אוויר, להתאפס.
להתאפס, וזה...
ולהרים את עצמך.
לקח לי איזה כמה דקות, גם ליישם את זה, בינה? ואז אמרתי, יש לי פה שיר, על זה הוא מדבר. זה היה לי כמו סימן כזה, שזה מה שאני צריכה להוציא.
נשמע אותו?
כן.
לא מאוחר להסדיר את הנשימה, לא מאוחר לפתח תקווה, לנסות להתמקד במה שקורה עכשיו. סוף העונה מבשר עייפות זמנית, יש אמונה שאומרת שלא ניסית לעבור את קו המים עם האמת שלך. כשהלב אומר להעז יותר להתמסר לקולות שמדברים בך, יש מי שיקשיב לך. כשמשהו בוער שב ומתדבר, עוד געגוע שחוזר, עובר בך, קורא לך, עוד לא מאוחר. לא מאוחר להסדיר פעימה, לא מאוחר לבקש סליחה, לנסות להתאהב במה שקורה עכשיו. הקוצים שדבקו בך יבשו מזמן, יש חדשים שיחליפו אותך. קחי ממה שלימדו אותך, זה שיעור יקר. כשהלב אומר יעז יותר להתמסר לקולות שמדברים, יש מי שיקשיב לך. כשמשהו בוער עכשיו ומתגבר, עוד געגוע שחוזר, עובר בך, קורא לך, עוד לא מאוחר.
להתבשר לקולות שמדברים בך יש מי שיקשיב לך כשמשהו בולה עכשיו ומתגבר עוד געגוע שחוזר
השיר הזה משהו שהוא מרפא.
נכון.
כן.
אני רוצה לציין רק שזה גם, זה לחן של סגיב כהן, וזה מילים של שחף וולמן, שיחסית אולי לא מספיק מוכרת, אבל דעתי תהיה, כי היא מאוד מוכשרת.
מתי היא כתבה את הטקסט?
לא יודעת מתי היא כתבה, אבל אני התוודעתי לשיר הזה, כשסגיב השמיע לי אותו, כשהיינו באולפן, עשינו שיר, לפני שנתיים, משהו כזה, וסימנתי אותו, וחיכיתי לרגע הנכון שהגיע.
והוא בדרך לאלבום? פעם שיר היה סימן לאלבום?
פעם, אצלי שיר היה יוצא, מה שנקרא סנודית ראשונה, הייתה יוצאת אחרי שכל האלבום שלי היה מוכן. היום זה לא עובד ככה. היום אנשים מוציאים סינגלים, או שמוציאים אחר כך גם אלבום, או שלא. זה פחות מקובל היום, אבל אני בהחלט בתקופה של סקיצות, ויש מצב, יש מצב שזה יכול להגיע לאלבום, אבל... לא יודעת.
את מי את שומעת? אם את צריכה לי... את שומעת מוזיקה בבית?
כמעט ולא.
כמעט ולא?
כן.
באוטו?
תשמעי, עכשיו אני שומעת יותר מוזיקה מאשר פעם, אבל פעם הייתי רק במוזיקה, נוסעת להופעות, חוזרת מהופעה, אז אני עוד אשים דיסק, בינה?
יתות עם העבודה שלי במוזיקה, אז אני בבית במנוחה, יש במוזיקה.
כן, נכון. בזמן המנוחה, אני שומעת מוזיקה, יש לי את הדברים שאני מאוד אוהב לשמוע, את הזמרות והזמרים שאני אוהבת. אני אוהבת נורא לשמוע את הזמרות כשהן יוצרות בשירה שלהן, כמו אני אוהבת נורא מוזיקה שחורה, למשל, בכל זה. והיום אני מעדיפה אני קוראת המון, אני תולעת ספרים, אני קוראת ספרים כל הזמן, אני משחקת משחקי מחשב, אני גיימרית, חבל לך על הזמן, כן.
מכורה כאילו?
די מכורה, הייתי יותר מכורה. עכשיו, את יודעת, כל מיני דברים שקשורים בבית, קצת לבשל לפעמים, אבל כן, אני שומעת מוזיקה מדי פעם, בהחלט, את יודעת.
נגמרנו הזמן, אבל אם הייתי אומרת לך לפני עשור, שניים, תקשיבי, יום אחד תשבי באולפן ותגידי, אני גיימרית, אני לא שומעת כמעט מוזיקה, אין לי זמן לזה.
תקשיבי לי, זה דברים שכבר שנים, אני גיימרית שנים, והייתי פעם, הייתה לי תקופה של פאזלים, אבל אי אפשר, צריך גם, הקופסה של שעות הפנאי גם כן יש לה מכסה, כמה דברים אני יכולה לעשות, צריכה גם לעשות ולעבוד ולייצר, אז בסך הכל המינון נכון היום לדעתי.
גלי יתר, אני מאוד מודה לך. אני מאחלת לך שנה נהדרת. יש להמשך יצירה ושנה בריאה.
בריאה ושלמה.
וטובה ושלווה.
לנו, לכל עם ישראל. ושנה טובה גם לך, גאולה.
תודה
נהניתי.
רבה. גם אני מאוד.
תודה רבה.
אני רוצה לומר תודה לעורכת אליי הגנה, לטכנאים אמיר שמואלי וראובן מן. ותודה לכם שהייתם איתנו.